רבי יהודה בן פטירה כנראה אומר שגזירה שווה לא גמיר. לא, הוא לא לומד את הגזירה שווה הזאת. אומר הרב, חשב רבי יהודה בן פטירה, שרבי עקיבא אמר לגזירה שווה זו, שהיא אגדית מסברתו ומהשרתו עצמית. ולכן הוא הגיע למסקנה של גזירה שווה, ואז הוא אומר, מה אתה ממציא לנו גזירות שוות? ובאמת הגמרא אומרת במקום אחר, הרב לא מזכיר את זה פה, אני קצת טועה, למה? שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. אבל פה, סליחה? לפני כן, כן. ומשן רבי יהודה בן פטירה, כן, דילגתי על זה. ומשן רבי יהודה בן פטירה לא גמרא, ואין אדם דן גזירה שווה מעצמו. טעיתי בכלל, ואלה, זה בכלל הולך על זה, זה הולך על ההמשך. כן. אז זה בכלל לא... לא ואלה, זה מה שהטעה אותי, זה טעות. זה טעות ברשי פה. קיצור, הכל פה כתוב, לא בסדר. כי צריך להיות ומשני, בהתחלה ואלה, והוואלה השני... בעמוד 239, זה לא צריך להיות ואלה, צריך להיות אלה. כי בגמרא כתוב, אלה מהיכה אבי, אלה לרבי יהודה מהיכה אבי, ולא ואלה, זה מה שהתארתי. כן, בסדר. אז כן, אז... ואלה, אגם עיר גזירה שווה, אז אני הייתי בקיצור. קראתי את זה... הייתי צריך לקרוא את בעמוד הקודם. ואלא הגמיר גזרה שווה, ואם כן לא כיסה את התורה, אז מה אתה בכלל תוקף אותו? זה אבל כמפורש. ומשני רבי יהודה בן פטירה לא גמרה, ואין אדם דן גזרה שווה מעצמו. אז הוא חושב שזה לא גזרה שווה, שרבי עקיבא דורש את זה מדרשתו עצמית. ואת זה לא עושים, ולכן הוא תוקף אותו. אומר הרב, ואלה גמר גזרה שווה. גזרה שווה לא גמר. חשב רבי יהודה בן פטירה, שרבי עקיבא אמרה לגזרה שווה זו, שהיא אגדית מסברתו ומהשארתו העצמית. ובשביל כך מתח עליו את קו הביקורת. ורבי עקיבא הולך לטעמי שדורש על כל קוץ וקוץ שבתורה טילים, טילי טילים של הלכות. ועמד במדרגה כזאת של אחדותה של כל התוצאה הסברתית במגעה בפרטיה של תורה ליסודה עצמי. לראות הכל בעיני רוח בצביונם העצמי, בצורה בולטת כמו שניתנו למשה מסיני. והרושם הפועל על הכרתנו בערכיה של תורה, וכל רישומי הפרטיים לפי מידתו של רבי עקיבא, הוא נערך ביחס הכתוב המפורש עם כל תוצאותיו. וכל המידות שבתורה, בהלכה לפי ערכה ובהגדה לפי ערכה, הכל ניתן להידרש. וכל הרישומים המצטיירים שיש להם אחיזה בתורה, הוכנו מראש ומקדם כדי להפעיל עלינו את רישומיהם. ואין בהם שום מכשול כמתיקון ואישור מסילה בהגדלתה של תורה, והדרתה. ואלא גמר גזרה שווה. גזרה שווה לא גמר. עכשיו רבי יהודה בן פטירה שרבי עקיבא אמר לגזרה שווה זו שהיא אגדית מסברתו ומשרתו עצמי. אני חושב, אני לא בטוח מה שאני עומד לומר לכם עכשיו, אבל אני תוהה למה הרב מוסיף את המילים גזרה שווה זו שהיא אגדית. כי ייתכן שבזאת יש לו תירוץ על קושייה שאני חושב אותה, אולי זה התירוץ לה, ואולי לכן הוא כתב את זה, הכל אולי מה שאני אומר, שמה פתאום אתה חושד את רבי עקיבא, מה רבי עקיבא הוא ילד? מה הוא לא יודע שאין אדם דן גזרה שווה מעצמו? אז לא, אז הוא חושב. הוא אומר שזה גזרה שווה, והוא אומר, לא, זה לא גזרה שווה, ואין אדם דן גזרה שווה. רבי עקיבא אומר, אדם כן, כן דן גזרה שווה מעצמו. ואולי חושב רבי יהודה בן בטרה, שרבי עקיבא פה דן גזירה שווה מעצמו, משום שזה אגדה. אין לזה שום נפקמינה הלכתית. אז לכן חושב אולי רבי יהודה, שרבי עקיבא חושב את הכלל הזה שאין אדם דן גזירה שווה מעצמו בענייני הלכה, אבל דברים שהם רק רעיונות, אז בזה, זו דן גזירה שווה, זה לא... לא על זה נאמר, אין אדם דן גזירה שווה מעצמו. ייתכן שזו המחלוקת שכך הבין אותה רבי יהודה. אבל יסביר בו הרב, ימשיך ויסביר פה הרב, עמדתו של רבי עקיבא, שזה בכלל לא בטוח שהוא מחלק בין הלכה לאגדה, וייתכן שהוא גם מסכים שגם באגדה אין אדם דן גזירה שווה מעצמו, אבל פה הוא בכלל נמצא במידה אחרת לחלוטין. רבי עקיבא והתורה, זה לא לגביו, הוא לא קורא את התורה בצורה של דיוקים, של גזירה שווה, הוא נמצא בספירה אחרת, כמו שהרב הולך ומסביר פה. רבי עקיבא הולך לטעמי, שדורש על כל קוץ וקוץ שבתורה תילי תילים של הלכות. ועמד במדרגה כזאת של אחדותה של כל התורה הסברתי, התוצאה הסברתית, במגעה בפרטיה של תורה, לסודה העצמי. לראות הכל בעיני רוח בצביונם העצמי, בצורה בולטת, כמו שניתנו למשה מסיני. והרושם הפועל על הכרתנו בערכיה של תורה, בכל רישומי הפרטים לפי מידתו של רבי עקיבא, הוא נערך ביחס הכתוב המפורש עם כל תוצאותיו. בכל המידות שבתורה, בהלכה לפי ערכה ובהגדה לפי ערכה, הכל ניתן להידרש. וכל הרישומים המצטיירים שיש להם אחיזה בתורה, הוכנו מראש ומקדם כדי להפעיל עלינו את רישומיהם, ואין בהם שום מכשול כי עם תיקון ואישור מצילה בגדלתה של תורה והדרתה. רבי עקיבא פשוט, המנטליות שלו, הגישה שלו, לכל עניינה של התורה, היא שונה משל הבנתו של רבי יהודה בן בטרה. כי רבי עקיבא הולך לטעמי שדורש על כל קוץ וקוץ שבתורה, תילי תילים של הלכות, ידוע מהגמרא המפורסמת שם, במנחות, שאלה משה למרום, צא את הקדוש ברוך הוא, קושר כתרים לתורה, אמר לו, מה זה? אמר, עתיד אחד, והוא דורש תילי תילים של אחות, והוא מראה אותו, ואומר לו, יש לך אדם שכזה, ואתה נותן תורה על ידי, וכולי, כדברי האגדה המפורסמת הזאת. מה זה בא להגיד? זה בא להגיד שכל תורה, בעלו, סוף האגדה שם כידוע, אז חדשה דעתו של משה, כי הוא לא הבין מה מדובר, עד ששמע את תלמידיו שרבי עקיבא אומרים לו, רבנו מנין לך, הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, שהוא דורש תילי תילים של הלכות, מתגים של אותיות, לגביו זה הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, הוא עומד במדרגה כזאת של אחדותה של כל התוצאה, הסברתית, במגעה בפרטיה של תורה ליסודה עצמי. זאת אומרת, לגביו זה ברור איך, אני חושב שהרב מסביר את המושג תגים, קוץ, קוץ, קוץ וקוץ שבתורה, זה התגים של האותיות, זה הנקודה ששם האות עולה מהמסגרת הגשמית שלה, והיא עולה ומתחברת עד שמדקדקת ונעלמת בתוך ההיקף של הגביל, של השחור נגמר לתוך הלבן בצורה דקה. כשהלבן מציין את התוכן, הגביל מציין את התוכן המקיף, למעלה מהקונקרטיות ההגותית, אבל התוכן האותיותי, זה שבא והופך להיות לאיזה תוכן מוכר אצלנו, מושכל אצלנו, הוא יונק ממשהו שלמעלה מכל קונקרטיזציה. יסודה העצמי של התורה הוא למעלה מכל מה שנכנס אצלנו, בהכרות, בהבנות. ואצל רבי עקיבא, מהנקודה הזאת של כתרי האותיות, הוא מותח קווים עד פרטי פרטים, תילי תילים של הלכות. לא רק רוחה הכללי ומגמותיה האידיאליות של התורה בכללותה, אלא איך זה גוזר את כל המפרטים ברזולוציות היותר גבוהות של התורה. זה הכל, אצלו זה מהלך אחד. והוא רואה הכל בעיני רוח בצביונם העצמי. הוא רואה איך שזה פשוט, זו התורה. איך נגיד, זה כתוב, אני לא יודע אם נגיד שזה כתוב, על כל פנים, זה המופע של התורה, כי רבי עקיבא רואה את הכתוב עם היסוד הסברתי שעומד ביסוד מה שכתוב. והיסוד מה שכתוב עם הכתוב, ועם הנגזרות של מה שכתוב, עד פרטי הפרטים ותילי תילים של הלכות. ואת הכל הוא רואה בעיני רוח בצבינם העצמי, הכל הוא תופס שזה הכל שיטה אחת. זה הכל תוכן אחד, הכל רעיון אחד, וממילא, איך אני אגיד, בעיני רבי עקיבא, כל התורה כולה, על כללותיה ופרטותיה, זה הכל פאזל אחד אדיר, והוא רואה איך שכל חלקי הפאזל זה הכל נגזרים מהתמונה הכללית. אז אין לו טעות. וזה גם, הוא לא אומר סברות, והוא גם לא דורש דרשות. הוא אומר, תסתכל. זה ככה. הוא רואה הכל בעיני רוח בצביונם העצמי, בצורה בולטת, כמו שניתנו למשה מסיני. הכל הלכה למשה מסיני. והרושם הפועל על הכרתנו בערכיה של תורה, וכל רישומי הפרטיים לפי מידותו של רבי עקיבא, הוא נערך ביחס הכתוב המפורש עם כל תוצאותיו. הקווים האסוציאטיביים שמונחים בתורה, למשל, כתוב אצלנו, איזה אסוציאציה. אבינו מת במדבר, והיו בני ישראל במדבר. במדבר במדבר, אסוציאטיבית זה יוצר לנו איזה קשר. אילולי שמראש מקדם נסוכה, אילולי שהקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ואת נשמת עולמו, ואת רוח נשמת עולמו, שזה ה... רוחי אשר עליך ודברי ששמתי לפיך של התורה, אילולי שהוא ברא את המציאות באופן כזה שמילים יוצרות אצלנו אסוציאציה של קשר, אז לא היה אסוציאציה של קשר. וזה שיש, זה אלוקי. זה טביעת אצבע אלוקית. כך רצה הקדוש ברוך הוא. אם כך, מה שמופיע ברוח האדם, זה כאילו כתוב מפורש בתורה. כי הקדוש ברוך הוא לא אומר את דברו באותיות התורה יותר מה שאומר את דברו בכל דבר במציאות. כי הכל זה הופעת דבר השם. ואם כך, לגבי רבי עקיבא, כך הוא מסתכל על התורה, מושגיה, הרעיונות הכלליים שלה, הרעיונות הפרטיים, אסוציאציות שיוצרות במוח הקורא, ואצלו זה הכל ברור שזה הכתיבה האלוהית. הכתיבה האלוהית, האמירה האלוהית, ההתגלות האלוהית, המופע האלוהי, העיקר, הפאזל האחד של כל היש, שהוא מכל המבעים כולם, הולך ונותן את התמונה הכללית עם כל פרטי פרטיה, שאין פה במציאות שום דבר שהוא לא חלק ממנה. ואם כך, הרושם הפועל על הכרתנו בערכיה של תורה, בכל רישומי הפרטיים, לפי מידתו של רבי עקיבא, הוא נערך הרושם הזה, אסוציאציות, מה שאני קראתי, שמופיעות במוחנו, למקרא, למשל, מדבר מדבר. אז זה נערך לגבי רבי עקיבא, כאילו כתוב מפורש בתורה, עם כל התוצאות שאסוציאציה כזאת מעוררת בנו. אז זה כתוב מפורש. בכל המידות שבתורה, המידות שהתורה נדרשת בהן. כן, יש מושגי גזירה שווה. נכון, בסדר, אין אדם גם גזירה שווה מעצמו, אלא אם כן קיבלה מרבו. ייתכן שבאמת המושג גזירה שווה, או הכל מדובר על ענייני הלכה. מכל מקום, את הקו העקרוני של גזירה שווה, אתה יכול ללמוד מענייני הלכה, גם מענייני הגדה. טוב. בענייני הלכה אתה לומד איך שאתה לומד, בענייני הגדה אתה לומד איך שאתה לומד, ומכל מקום זה הכל קו אלוקי אחד, שמסרטט לך איך הלוך הרוח התורית הולכת ומופיעה, היא דברה. וכל המידות שבתורה בהלכה לפי ערכה, בהגדה לפי ערכה, בסדר. יש בהלכות סגנון שעל פיהם אתה גוזר את ה... יש כללים איך אתה גוזר את המסקנות, ובהגדה כללים איך אתה... גוזר את המסקנות. יש באמת, אתם יודעים, מדגיל מידות שהתורה נדרשת בהן, זה בענייני הלכה. ויש למד בית מידות של רבי יוסי, שהם י' ג' מידות של אגדה. אז אתה רואה שיש כללים להלכה, לאגדה, עד השני. יש כללים והכל תורה אחת. הכל והכל ניתן להידרש. אני לא שומע... יכול להיות, בסדר. לא, לא, לא. יש י' ג' מידות שהתורה נדרש בהם, במכינת רבי ישמעאל. זה מה שאנחנו אומרים כל יום אחרי זה ומקומן. בסדר, יש כל מיני, לא משנה, לא משנה עכשיו. יש הרבה כללים, רק ציינתי, רציתי להגיד שיש כללים בהלכה, ויש כללים בהגדה, עיקר יש כללים. ולגבי רבי עקיבא, זה הכל אחד. הכל ניתן להידרש, וכל הרישומים המצטיירים שיש להם אחיזה בתורה, אז כל אסוציאציות שאתה קורא בתורה ומצטיירים במוכחה, אז כמו שאמרתי מקודם, אילולי שברא הקדוש ברוך הוא את האפשרות האסוציאטיבית הזאת, זה לא היה מתרחש. אז זה שהיא נוצרת לך אסוציאציה כזאת, זה כוונה אלוהית. הוכנו מראש ומקדם כדי להפעיל עלינו את רישומיהם. וזה חלק מהרכבה, מהמרכיבים שהם כולם ביחד הולכים ויוצרים פה את התמונה הכללית של הפאזל. ורבי עקיבא, שם הוא נמצא. ואין בהם שום מכשול. אין, לרבי עקיבא אין מצב של טעות. כי תראה, אתה דורש, אבל זה, לא בטוח שמה שאתה אומר זה. זה כאילו אני מסתכל פה, אני מסתכל פה, אני לא יודע, על תמונת נוף, ואומר, תראה, אבל אולי אתה רואה של שמש, אבל אולי זה לא שמש, כי תשאל את הרב שלך אם זה שמש או לא שמש. מה? הוא מסתכל על כל התורה כולה, והיא מכללה וכל פרטיה, דבר אחד שסגור וברור לחלוטין. זאת תורתו של רבי עקיבא. אתם מבינים? על דבר כזה... עומד משה רבנו ואומר, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי. כל פנים, דבר מעניין פה, שרבי יהודה בן בטירה, לא מזהה את רבי עקיבא במדרגה הזאת. הוא חושב שהוא חבר שלו. אבל הוא לא. אני לא חושב שזה לא כבוד גדול, להיות חבר של רבי יהודה בן בטירה. ודאי. נגבינו רבי יהודה בן פטירה מלאך, מלאך מלאך, ומכל מקום רבי עקיבא. כן, כל פנים, כל אחד מהזווית שלו, אז הוא צודק, כי אם רבי, אם באמת המציאות היא כמו שרבי יהודה בן פטירה מבין, אז הוא צודק. יש לנו פה דרשות מסברות של עצמך, אבל רבי עקיבא נמצא, זה לא דרשות, זה פשוט, זהו. זה כתוב מפורט, זאת אומרת, כתוב, אני רואה את זה בעליל. שואלת הגמרא, אלא מהיכה הווה, הנה עכשיו פה זה הרש"י הזה, לא ואלא, אלא מהיכה הווה, זה קושייה, זאת אומרת, המקושש, אז רבי עקיבא אומר, זה צלופחת. ורבי יהודה בן פטירה אומר, בכל מקרה אתה תן את הדין, כי אם אתה צודק, התורה לא מגלה את זה, אז למה אתה מגלה את זה? וחוץ מזה אתה לא צודק, מי אמר בכלל שאתה צודק? כי... קשה, זה לא צלופחת. אז אלא מאיך אבי, אבל אבינו מת במדבר. מה אכפת לכם שהוא מת במדבר, לא מת במדבר? בכל זאת הם אומרים פה משהו. אז מה הם אומרות שם, בנות צלופחת, שאומרות, אבינו בית במדבר, אלא מאיך אבי, זאת אומרת, מה הסיפור? אז מה היה הסיפור אצלו? שהוא מת במדבר. אז שיטת רבי יהודה בן בטרה, זה מי ויעפילו הווה. ויעפילו רשי, הנה רשי לפני כן, מהיך הווה, הוא גורס מהיכן הווה. באיזה חטא מת? דכתיב כי בחטאו מת, ובנים לא היה, היו לו. אז הם אומרים, אבינו בית במדבר, ובחטאו מת, ובנים לא היו לו. אז איזה חטא? החטא של ויעפילו. ויעפילו לעלות וגומר, ורשי אומר שלא ירשיק כל כך בחילול שבת. אז כנראה רשי מוטרד. נו, אז אתה, כשרבי עקיבא אומר שהוא המקושש והוא חטא, אז אומר, היי, אתה מוציא רע את הצדיק הזה. עכשיו שאתה אומר שהוא מת בין המעפילים, אז אתה לא מוציא רע את הצדיק הזה? אז מה הרווחת? מה? אז להגיד עליו שהוא חטא המקושש, זה אסור. אבל להגיד עליו שהוא חטא במעפילים, מותר. מה? וכן, כי מעפילים זה לא כל כך חמור. זה לא היה פרובוקציה נגד דין התורה. שלא הרשיע כל כך בחילול שבת. אז כנראה, מקושש זה, כן, כל עם ישראל הם רוגמים אותו. מעפילים, אז זה ידוע מה בגורלם, אבל זה לא אותו חטא. כן, הרב בכלל עוד יסביר את זה עוד יותר אידיאלי. אלא מאיך האבי, מי ויעפילו האבי? אם לשיטתו של רבי יהודה בן בטרה, רישום פרטי של חטא תלוי רק באישיותו הפרטית של הצדיק שלא הורשם בחטא זה, הוא דבר מהפך עלינו את הסדרים המתוקנים באורחותיה של תורה. אף על פי שיש זכר של חטא באישיותו, אין לנו ראשים למושכו לעניין מפורט, אבל המעפילים, שיהיו רבים והיחיד נבלה ביניהם, אין זה בכלל רושם המחתי את הצורה של החטא הסתום. שנשאר ערכו ועניינו הפרטי סתום כשהיה. מצורף שהמעפילים שסוף כל סוף עם כל חטאם, כבר התרוממה רוחם לגדולתה של האומה, בקשר הקודש עם ארץ ישראל, הוא אשר פעל עליהם את ההפלה, שהייתה אומנם בצורה של חטא ומרידה בשתה, ועל כן לא הצליחה. אבל ערך כללי של פעולה זאת, אחרי הניקיון והזיכוך של סיגיה, הוא דבר קיים לאות ולמופת של גבורת עולמים, הקשורה במעקי הנפש של עם השם בטבעם לארץ חמדתו. יש פה איזו בעיה בעברית. לארץ חמדתו של השם. טוב, בקריאה השנייה נחליט על זה. אהבת עולם, שמים רבים לא ירחבוע ונאות לא ישתפוע. ומאחר שיש רישום של חטא בצורה צנועה, ראוי יותר להתאגד עם מפעל כזה, עם כל מה שיש בו מן הכלכלה הזמנית, יש בו גם כן מן הגודל והלהבת הקדושה הפנימית. הגנוזה בנשמתה של כנסת ישראל, עד שאפילו בכל פרשת העיבור, כל צרכיהם הם לפני מלך ישראל וגואלו, מקווה ישראל ומושיעו, כבר יש כאן גם כן רושם שיש בו סיגוב. אם החטא הסתום הזה נמצאו בכלל המעמד של הגבורה, אידיאלית על כל פנים של המעפילים. אלא מאיך אהבי? צלופחת. מאיפה בא החטא שלו? אז התשובה, מי ויעפילו הווה? החטא שלו זה היה שהוא היה בכלל המעפילים. אם לשיטתו של רבי יהודה בן ביתרה, רישום פרטי של חטא תלוי רק בשיעותו הפרטית של הצדיק שלא הורשם בחטא זה, הוא דבר המהפך עליהם את הסדרים ותוקנים ברכותיה של תורה, אף על פי שיש זכר של חטא בשיעותו, אין לנו רשאים למושכו לעניין מפורט. שזו הייתה הביקורת שלו על רבי עקיבא, מה, התורה סתמה, ואתה תיתן את הדין, התורה סתמה, ואתה מתחיל לגלות לנו פה. אז זה לא, זה לא. זו שיטת רבי יהודה בן פתרה. זה נכון, רבי יהודה בן פתרה, לא, זה כתוב בתורה, כי בחתאומת, אפילו מת במיבה ובחתאומת, אז כתוב שהוא חטא. כן, כתוב שהוא חטא, ואם רצתה התורה להגיד לך במה הוא חטא, שהוא קושש, היו אומרים, באמת, בקשישוש עצים, הוא המקושש. זה שהשאירה את זה סתום, סימן שרצתה שיהיה סתום. וזה שאתה מגלה לנו את הדברים, אז אתה מהפך את רוח התורה, ואתה עתיד לתן את הדין, כמו שראינו בפסקה הראשונה כאן. אני לא שומע. השידור שלך על הפנים, ותנסה לשפר, כי אחרת אני לא מבין מה שאתה אומר בכלל. כן, עוד פעם. טוב, אני פשוט לא שומע מה אתה אומר. תכתוב בצ'אט. מה שאתה שומע יותר טוב ממני, מרחוק. טוב, בצ'אט. נו, מה כתבת בצ'אט? בוא נראה את הצ'אט. איפה זה הצ'אט? הנה. לכאורה אפשר להגיד את זה על כל אמרות חז"ל. את מה אפשר להגיד על כל אמרות חז"ל? אוכל לימוד שכתוב לא רוצה לגלות. כן. אז אנחנו, אני חושב שדיברנו על זה. ודאי שאמרות חז"ל, מתי שהם באים ללמד ממידות שהתורה נדרשת בהן, אז ודאי שדברים לא מפורשים, ולמדים את הסתום מן הגלוי, וודאי שאתה צודק. כל דבר בתורה, נגיד, התורה לא אמרה, אז איך אתה מדייק? אלא, כאשר זוהי סוגיה שהיא הלכתית, אז אין הכי נמי, אז נותנת לך התורה איזה רמז, ואתה אמור מן הסתום ללמוד על גלוי, לפעמים גם כן דברים ברמזים דקים מאוד, אני חושב שהזכרנו את זה בפעם הקודמת, כגון למתת אבות מלאכות בשבת, איך אתה יודע אותם, גימטריאת של אלה הדברים, וזה בסדר גמור שמגלים, אבל במקום, שהתורה לא באה ללמד לך הלכה, אלא באה ללמד לך היסטוריה. והיא, היסטוריה, אגדה, אז במקום שהיא רוצה לומר לך משהו, אז היא אומרת, במקום שהיא לא אומרת, אז היא מעוניינת לא לומר. כי פה זה לא עסקות שאתה צריך להסיק שהן יהיו משמעותיות להתנהלות חייך המעשי. אלא כל עניינם, איך אני אגיד בצורה גסה, אם זה שלילי, אז זה צהובון מה שנקרא. זה לא, התורה רצתה בסדר, אני אגיד לך, דע לך, היה אבינו צלופחד, והיה איזה חטא, והוא מת. זהו. למה אתה עכשיו נובר? כן, מה החטא? למה אין נפקא מינה לך למה החטא? לו רצתה התורה, אבל לכאורה מה הבעיה לגלות, אם זה לא המועיל, אז לפחות לא יזיק. טוב, אז זה בדיוק מה שאני באמצע הסברה. זה לא נכון, זה מה שנקרא לשון הרע. ואם התורה רצתה להוציא אותו, בדיוק זה מה שהוא קורא לו, צדיק. אתה מוציא את הצדיק הזה רשע. הוא לא כל כך צדיק, הוא מת בחטא, אבל יש הבדל, אם הוא, הנה, אתה מבין, זה בדיוק מה שילך ויתברר בפסקה שלנו פה. אם הוא חטא בחטא המעפילים, ברוח הכללית, כולם היו שם, גם הוא מת בחטא הכללי. אבל כשאתה מוציא אותו בתור פרובוקטור יחידי, שעומד נגד כל הציבור כולו, משה רבנו, ואומר, נא, אני מחלל שבת. אז אז אתה מוציא אותו רע מאוד. אז זה נקרא, אז מה שאומר רבי יהודה, בן פטירה, אם אתה צודק, למה אתה מגלה? ואם אתה לא צודק, אם אתה צודק, אז אתה מגלה, כלומר, אתה מדבר לשון הרע. לא תגיד, זה אמת, זה לשון הרע. ואם אתה לא צודק, אתה מוציא שם רע, עוד יותר גרוע. כל מקרה, תורה לא מדברת, למה אתה מדבר? זהו, זה העמדה. כן, אז, והנה פה, זה מה ששואל את הגמרא על רבי יהודה בעצמו, נו, אז הוא חטא, אז מה אתה חושב שהוא חטא? הוא אומר, חטא, חטא כזה, 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 כמו כולם. אז חטא כזה כמו כולם, זה לא כל כך נורא, כמו חטא שמחלל שבת, אומר רש"י. אם כי פה הרב הסביר, זה מחלל שבת, זה הדמות, כמו שציירתי אותה, היא עומדת מול עם ישראל, משה ומצוות השבת, ואומר, אני עושה דבר שאסור לעשות. מה תעשו לי? אז זה עמדה אחרת. אז אין החינמי. אין... רבי יהודה בן פטירה גם לא היה אומר. אבל שהוא אומר, תראה, שהגמרא שואלת, אלא מאיך אבי? אבל כתוב חטא, זה מה שרשי אומר, מאיך אבי? באיזה חטא מת? דכתיב, כי בחטאו מת, יש חטא. אז על איזה חטא? זה החטא הרוע הידוע. אני לא באתי להגיד, אתה שואל, אני אענה לך. שאומרת התורה, בחטאו מת, וסותמת אותו, אז עושה אותו חטא מינימלי. כן, אם לשיטתו של רבי יהודה בן פטירה, רישום פרטי של חטא התלוי רק באישיותו הפרטית של הצדיק שלא הורשם בחטא זה, אז זה נקרא צדיק. למרות שהצדיק הזה חטא, אבל בסדר. אבל שאתה... כי כנראה מקושש, זה כבר לא צדיק, זה אתה מוציא את הצדיק רשע. אבל פה חטא שתלוי באישיותו הפרטית, חטא המעפילים זה לא אישיותו הפרטית, זה המציאות, היה שם קונסטלציה, והנה תכף הרב יפרט אותה, כולם הלכו שם, נסחף עם כולם, והייתה שם איזה תקלה. אבל מה שתלוי באישיותו הפרטית של הצדיק, שלא הוא שם בחטא זה, ואתה עכשיו... שם אותו על הפנתיאון ומצביע לאו, זה הפלילי, הוא דבר מהפך עלינו את הסדרים המתוקנים באורחותיה של תורה. אף על פי שיש זכר של חטא באישיותו, בסדר? אז זכר של חטא באישיותו, איך נגיד? אולי לא כל כך נורא, כי אין צדיק אשר עשה טוב ולא יחטא, אז כל אחד מת בחטאו, מן הסתם. אז שאתה אומר חטא, בסדר, חטא, נקודה, תעבור הלאה. ואין לנו רשעים למושכו לעניין מפורט ולהגיד, זהו החטא. אבל המעפילים שהיו רבים והיחיד נבלע ביניהם, אין זה בכלל רושם המחטיא את הצורה של החטא הסתום. יש חטא סתום שעושה אותו חטא בולט. אז שאתה אומר, הוא מקושש, וואו, זה החטא הזה. אבל שאתה אומר, הוא במעפילים, זה בבעיה הזאת, שהייתה שם עם המעפילים. שנשאר ערכו ועניינו הפרטי כאישיות פרטית, הוא לא אדם רע בעצמיותו האינדיבידואלית, אלא נקלע שם לקונסטלציה הכללית של הכישלון של העם, ובחטא הזה מת. אבל רבי עקיבא מוציא את זה לעניינו הפרטי, ורבי יהודה בן פטירה משאיר את עניינו הפרטי, שיותו הפרטית נשארה סתומה. התורה לא דיברה עליה. ונשאר רכוב עניינו הפרטי סתום כשהיה. עד כאן הקפה א', הקפה ב'. זה לא רק זה. מעפילים זה חטא, וזה גולם שם בפנים משהו מאוד נעלה. מצורף, מצורף, אני מבין, מצורף לסברה, מצורף למה שאמרנו, שזה לא חטא אישי, אלא קונסטלציה כללית, מצורף לזה שבכלל המעפילים, סוף כל סוף, עם כל חטאם, כבר התרוממה רוחם לגדולתה של האומה. מעפילים זה חטא שבא מתוך אלמנט גדלותי. היה שם משהו גדול. חטא. באמת לא בסדר. אבל זה לא נבזות קטנה. התרומה רוחם לגדולתה של אומה, בקשר הקודש עם ארץ ישראל, הוא אשר פעל עליהם את ההפלה. שהייתה אומנם צורה של חטא, ומרידה בשתה, ועל כן לא הצליחה. אבל הערך הכללי של פעולה זו, אחרי הניקיון והזיכוך של סיגיה, הוא דבר קיים לאות ולמופת של גבורת עולמים. יש במעפילים, קלף את הצדדים החטאיים שבזה, ותמצא את הגרעין הנפשי הבסיסי, שהוא נערץ. זה הקשר, אנחנו עולים, עולים לארץ ישראל, עולים. אין. בחיים, במוות, אנחנו, אין. שום דבר לא יעצור אותנו מארץ ישראל. אז נשאר לקיים לאות ולמופת של גבורת עולמים, הקשורה במעמקי הנפש של עם השם בטבעם, לארץ חמדתו. חמדתו של מי? של השם. בסדר? נכון. אז במעמקי הנפש של עם השם, בטבעם יש קשר לארץ חמדתו של השם. אהבת עולם. העם הזה אוהב את הארץ הזאת. אהבת עולם. אשר מים רבים לא יחברו, האונרות לא ישטפו. ומאחר שיש רישום של חטא בצורה צנועה, אז היה שם חטא. איזה חטא? אין פירוט. ראו יותר להתאגד עם מפעל כזה. היה שם חטא. לא ברור? אז בוא נדבר על החטא הנערץ הזה, שבא מנקודה שמעידה על נקודת שלהבת קודש של העם האדיר הזה, ונקודת הגודל שלו הובילה אותו לכישלון הזה. ראוי יותר להתאגד עם מפעל כזה, שאם כל מה שיש בו מן הכלכלה הזמנית, בזמנו זה באמת היה כלכול. יש, באמת מעניין, מה שאומר פה הרב, מאוד מאוד מתאים לדברים של רב צדוק. מפורסמים דברים של רב צדוק, שהוא מדבר על חטא המעפילים, ואומר, והיא לא תצלח. הפסוק אומר, והיא לא תצלח. היא לא תצלח, אבל לעתיד לבוא היא תצלח. ומעריך שם רב צדוק, ואומר שכוח ההפלה ללכת מה שנראה כנגד רצון השם, בלו וארון השם ומשה לו משהו מקרב המחנה, אז היא לא תצלח. לעתיד לבוא היא כן תצלח. שיפילו לארץ ישראל והיא תצלח. זה ממש, הרב לא מצטט אותו, ויש לי חשד שהוא לא הכיר את רב צדוק הזה. אבל אולי צריך להכיר אותו, הוא אומר את זה מעצמו. בכל פנים, זה ממש אותו דבר. זה הדיוק שלו. מאחר שיש רישום של חטא בצורה צנועה, ראוי יותר להתאגד עם מפעל כזה, שאם כל מה שיש בו מן הכלכלה הזמנית, והיא, בזמן הזה, זה קלקול. אבל יש בו גם כן מן הגודל ולהבת הקדושה הפנימית. הגנוזה בנשמתה של כנסת ישראל, עד שאפילו בכל פרשת העיבור, כל צרכיהם הם לפני מלך ישראל וגולו. אז זה פרפרזה כמובן על הגמרא שם בברכות, מתפלל, מי שנמצא במקום סכנה, מתפלל תפילה קצרה. מה הוא אומר? בכל פרשת העיבור, שכחתי איך זה מתחיל, אבל באמצע אחד זה אומר, בכל פרשת עיבור יהיו צרכיהם לפניך. מה זה בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהם לפניך? אפילו בשעה שהם פורשים לעבור עבירה, יהיו צרכיהם לפניך. ברוך אתה השם שומע תפילה. אז אפילו בכל פרשת העיבור, כל צורכיהם מלפני מלך ישראל וגואלו. ושהם עוברים, אבל הם עוברים, כי באמת, צורכיהם לפניך. הסיבה שהם עוברים זה מין שאיפת גודל, הנה כמו אצל המעפילים, שהם מחציפים כנגד הציווי האלוקי, אבל זה למעל התוכן האלוקי הפנימי של נשמתה. ועל כן, בכל פרשת העיבור יהיו כל צרכם לפני מלך ישראל וגואלו, מקווה ישראל ומושיעו. הרי יש כאן גם כן רושם שיש בו סיגוב. אז שאתה אומר שהוא אבינו בית במדבר, באותו חטא, בחתומת, חטא של הגדולים האלה, של הנערצים האלה, של להבת קודש, של להבת קודש, של מה שהניע אותם, וכן, זה היה כישלון. ואם החטא הסתום הזה, וזה חטא סתום, כי הוא גולם בקרבו דווקא. כבוד, האמת היא שיש לי סברה כזאת, בנות צלופחת, כבד את אביך ואת אמך, מכבדם בחייו, מכבדם אחר מותו. למה אתה בא לספר את זה למשה רבנו ואומר, אבינו מת במדבר, בחטאו מת? תגיד, אבינו מת, יאללה. מה הכבוד שאתם מוסיפים לאבא שלכם שהוא בחטאו מת? אז למה בכלל צריך לציין את זה בכלל? ולפי רבי יהודה בן ויתרה, אני מבין את זה. להפך, הם רוצים להגיד, אבא שלנו היה אדם גדול, הוא מת במדבר בחטא ההוא של הנשמות הגדולות האלה. ומת, מצער, זה נכון, זו קונסטלציה מיוחדת, ואנחנו עכשיו מסובכות בקונסטלציה הזאת. אז מה עושים? אבל הסיפור הוא כולו בסך הכל באווירה מכבדת וחיובית, אבל אם אתה מוציא אותו מקושש, אז למה אתם מציינות את זה? מה הכבוד הגדול שאתם הבנות של הרשע הזה? קצת לא ברור. כן. כן. טוב, עכשיו אתה אומר דעה שלישית. לא רבי עקיבא, לא רבי יהודה בן ביתרה. למה הם אומרות? סתם ציון פשוט. שלא יתחבר למתי מדבר, ההפך, שכן יתחבר למתי מדבר. אבינו מת במדבר. ולכן... זהו עכשיו. כדי שלא... הבנתי. אתה אומר, במדבר, אז היינו חושבים ממתי מדבר. והוא לא, היה לו חטא משלו, וזה הכבוד. זה הכבוד. כי אל תעשה אותו ממתי מדבר. טוב, אני שומע. זה אתה מתרץ לשיטת רבי עקיבא. רק אני טועה אם זה תירוץ. אולי, ואולי לא, בגלל שאינני יודע מה כבוד יותר גדול, למות עם מתי מדבר, או למות בתום חלל שבת. אתה מבין, אז מה? אז יוצא, אם נקבל את דבריך, אז נגיד, הכי גרוע, זה, לא, זה אלה ש... במדבר ימותו ושם יתאמו. וכל אלה, כי הוא מעש בארץ, מעשו בארץ, הם עשו בארץ. זה מעניין שאתה אומר. לא, יכול להיות, יכול להיות. יכול להיות, ואז מה? מועס בארץ, הכי גרוע. אחריו, חלל שבת. אחריו, מפיל. מפיל בכלל הוא לא מועס בארץ, הוא רוצה את הארץ. עוד שגם המפילים עשו בארץ, אבל הוא לא, אנחנו לא מעשים בה. אבל... טוב, מעניין מה שאתה אומר, צריך לחשוב על זה. אני אומר שיש סיכוי שמה שאתה אומר זה נכון, אתה מבין? רק אני אומר, זה חידוש להגיד, אתה מבין, מסע בארץ יותר גרוע מחילול שבת. לך תספר את זה להרבה רבנים פה. לא, אני אומר, זה הרע מעניינת מה שאתה אומר. זה יכול להיות שזה אמת וזה... מעורר למחשבה. כן. מעיסה בארץ, בעומק העניין, זה מעיסת הארץ בך. וזה מה שנקרא, הארץ מקיאה אותך, ולא תקיא אתכם, הארץ, כאשר קיא את הגוי של נותניכם. הארץ, כידוע, זה דבר אחד עם כנסת ישראל, עם העם, ארץ של העם, ארץ ישראל קשורה בקשר חיים עם האומה, ואתם תהיו ארץ חפץ. וכיפר אדמתו, עמו, אדמתו שהיא עמו, עמו שהיא אדמתו. מיסה בארץ זה באמת מיסה בעם. אין לך מיסה בקדוש ברוך הוא יותר מזה. על כן, אנחנו קצת מקדימים, אנחנו עדיין בערב פרשת בעלותך, צריך הרבה נשימות לקחת עד שנגיע לנורא מכל של פרשת בשלח, שלח, כן. שזה, כן, זה ה... וימסו בארץ חמדה, ויסע ידו להם להפיצם בגויים ולזרותם בארצות. מיסע בארץ חמדה, זהו, זה היה, זה היה הסוף. וזה נכון, שאין נורא מזה. אז זה נכון, כי זה מרידה טוטלית, טוטלית. מיסע בארץ חמדה, זה נתק מוחלט מכנסת ישראל, כלומר, מארץ ישראל, כלומר, מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, הכל. ואין החינם, גם חילול שבת, זה פחות מזה. פחות חרוב. זה פחות, פחות נתק. יכול להיות? יכול להיות, הדבר המעניין, שאם אתה צודק, אז זה שיטת רבי עקיבא. זה הסברה של רבי עקיבא. גם מתאים לרב. גם מתאים לרבי עקיבא. כל מצריך יהיו. כן, רצית לומר משהו? איך קוראים לך? כן. לא הבנתי. מה זה חטא פרטי, חטא כללי? מה זה חטא פרטי, חטא כללי? כן, זאת אומרת, זה מתי זה לא בא מיוזמה אישית כל כך, אלא אדם נסחף עם כולם, אז זה קצת לימוד זכות, על פני אחד שהוא גבר מול כל העולם, ואומר, אני נגד. הוא הולך עם כולם. אז ודאי שזה קצת לימוד זכות, זה דבר פשוט. מה פירוש המילה כללי? כן, האם אתה מבלבל את עצמך במה שהרבה פעמים אנשים נוהגים לבלבל את עצמם. הם משתמשים במילים ולא מגדירים לעצמם בצורה מדויקת את המילים שמשתמשים בהם. הנה, יש פה את המילה כללי, ותוך כדי דיבור אנחנו משתמשים במילה הזו בשני פירושים שונים, שאין שום קשר ביניהם. זה מה שנקרא בעברית חכמה, שם משתתף. זאת אומרת, אותה מילה, שמדבר על שני מושגים שאין שום קשר ביניהם, ומה הקשר ביניהם? השם. לזה קוראים כללי וזה קוראים כללי. כללי זה שם שמשמש להמון משמעויות. וכשאתה משתמש במילה כזאת, ויש עוד המון מילים כאלה בעברית ובכל שפה, כדאי שתגדיר לעצמך, ועל ידי זה בראש ובראשונה אתה צריך לסת לעצמך, וגם תגדיר לשומעים שלך למה אתה מתכוון, אבל תחשוב את זה לפני שאתה מדבר. כי אחרת אתה מגיע לאזור שהוא מבחינה חברתית הוא מאוד רווי חברה, כולם נמצאים שם, סלט רוחני, בלבול רוחני מוחלט, וכולם מדמדמים שם בעליזים ושמחים, רק זה לא כבוד להיות עם כולם. כללי, פה השתמשנו במשמעות של החברה הולכת וסוחפת, הכלל, כלומר, כולם עושים את זה, כל האנשים הולכים ועושים את זה, אז אחד נסחף עם כולם. זה פירוש אחד של המילה כללי. אתה אומר שמצוות ארץ ישראל היא מצווה כללית. מצווה כללית פה יכול להיות או במשמעות של בעלת ערך לאומי, או במשמעות נשמתי. לפעמים כללי משמעותו נשמתי, מגמתי, אידיאלי. אז ארץ ישראל היא מצווה כללית, בדרך כלל שאני יודע, בסוגיה הזאת שאומרים, שמה, למה, מדוע לא מנע הרמב״ם את מצוות ישיבת ארץ ישראל, משום שזה לפי העקרונות שלו, זה מצווה כללית. אז אלה שככה מתרצים, ביניהם הרב ציודה והרב קוק ועוד, ביונדו בלומברג ועוד, אז הם מתכוונים שארץ ישראל זה לא רק מצווה קונקרטית, אלא היא באמת הנשמה הפנימית של כל התורה כולה. ומגמתה התכליתית, האידיאלית של התורה כולה, זה ארץ ישראל, וממילא כל המצוות הם פרטים שאין מצוות שיבת ארץ ישראל. אין קשר בין הכללי הזה, לבין הכללי הזה שכל החבר'ה באים, ואז הוא נסחף יחד עם כולם. אין קשר. רק חוסר תשומת לב לבעיה הכללית, שמשמעותה הוא שלישי, והוא באופן סתמי או באופן מצוי בחברתית. זה עוד פירוש למילה כללי, ויש עוד כמה פירושים למילה כללי, שכשלא שמים לב, אז חושבים שיש קשר. קיברתו מת. הוא לא מת, הוא לא מת בחטא הפלילי הזה שמרדו במשה, אלא בחטא פרטי. זאת אומרת, בעדת קורח זה הכי גרוע. ופחות גרוע מקושש. ועדיין לרבי יהודה בן פתרה, אתה אומר, אתה מוציא אותו מקושש. זה לא יפה. ולא תעשה אותו סתם נסחף עם כולם. טוב. כן, עד שאפילו בכל פרשת העיבור כל צריכים לפני מלך ישראל וגואלו, מקווה ישראל ומושיעו. והרי יש כאן גם כן רושם שיש בו סיגוב. אם החטא הסתום הזה נמצא הוא בכלל המעמד של הגבורה האידיאלית, על כל פנים, של המעפילים. אם אתה אומר מעפילים, אז זה כבוד על כל פנים. יש פה אלמנט מאוד מכבד. את הדמות הגדולה הזאת שגנוזה בקרבה להבד של הבד של אהבת ארץ ישראל. טוב, ממשיכה הגמרא. בכל פחות הגמרא, אני לא יודע מה נספיק פה עכשיו, אבל בואו נתחיל. היוצא בדבר אתה אומר. הגמרא ממשיכה ואומרת, הסוגיה הזאת שלנו על המחלוקת בין רבי עקיבא ובין רבי יהודה בן פטירה, יש לה אנלוגיה. כי אותו דבר, הם חולקים עוד פעם, באותה תבנית, בסוגיה נוספת. כיוצא בדבר אתה אומר, ויחר אף השם בם וילך, ולמד שאף אהרון הצטרה, דברי רבי עקיבא. אתם יודעים, לא רק מרים נצטרה, אלא גם ואומר, ויחר השם בם וילך, והנה מרים מצורעת כשלג. ורבי עקיבא אומר, גם אהרון נצטרה. אמר לי רבי עקיבא, אמר לי רבי יהודה בן בטירה, עקיבא, בין כך ובין כך אתה עתיד לתן את הדין. אם כי דבריך אתה רק עיסה אותו, ואתה מגלה אותו, ואם לאו, אתה מוציא לעז על אותו צדיק. בקשה הגמרא, איזה הצדיק הפעם? אתה פעם זה אהרון הצדיק. כי אנחנו לא ידענו שאהרון הצטרה. אתה מוציא לעז על אותו צדיק. אמרת הגמרא, מה אתה רוצה מרבי עקיבא רבי יהודה בן בטירה? זה כתוב מפורש. אלא כתיב בם, ואיך הרשם בם, ואילך, בם. אז ברור שהוא גם חרה פה גם באהרון. אז אומר רבי יהודה מפירה, הוא בנזיפה באלמה. כן, נכון. חרה השם גם באהרון, אבל לא כל כך כמו במרים. אולי נמשיך את הגמרא. תניה, כמאן דאמר, אף אהרון הצטרה. דכתיב, ויפן אהרון אל מרים, והנה מצורעת. טענה שפנה מצרתו. מה זה ויפן? אז זה לא שהוא, למה אתה צריך להגיד שהוא פנה אליה? אלא זה בא להגיד לך שהוא נתפנה מאיפה שהוא היה, והנה רק היא מצורעת. טוב, שפנה מצרתו, שקדם ונתרפא. הוא נצטרה ובמקום נתרפא. איך שהוא פנה למרים, אז הוא כבר לא היה מצורה. מה נעשה? אז ליגרוס איניש, אף אגב, אני לא יודע מה יקרה, נקרא את זה בגרסה פעם הבאה, נשמור את הקריאה המעיינת לפעם הבאה. כיוצא בדבר אתה אומר, ואיך הרף השם בם ואילך, מלמד שאף אהרון הצטרה, דברי רבי עקיבא, הדוגמה היא כאן לא בערך העניין, שאיך אפשר לדמות את העניין הפרטי של המקושש ביחס לאישיות שלו, לעניין הכללי של אהרון קדוש השם. וגם הערך של הדבר המדובר, שהוא יסודה של כל התורה כולה, התבררותו של יסוד הנבואה העליונה, מיוחדת אדון הנביאים, משה רבנו עליו השלום, שהוא צריכה לבוא על ידי מאורה זה של דיבורם של מרים ואהרון, הוא דבר שאי אפשר לדמותו לפרטים אחרים. אבל בדבר הצוויון של אופן הדרישה שבתורה, ומה שהתורה עצמה כיסתה ביחוס לכבודו של איש מיוחד, וזה הלך רבי עקיבא, חושף נסתרות, הדורש כל קוצין שבתורה, והעורג הנצחי להראת השם העליונה, עד כדי יציאת נשמתו באחד, שכל הפרטים כולם אצלו מקושרים עם הכלל העליון, בהתגלות ובהירות עצומה, עד שאין לגבי דידי הסתרה וכיסוי, רמז כל דהו, כבר מספיק הוא לעיר אור גדול ומפולס. מפולש, איך קוראים? ובין הדרך הכללי של הדרישה, הראויה להיות נתפסת, בלב כל הדורות באורך המדוד של המקבלים, אשר ההבדל גדול יש אצלם בין גלוי לנסתר. וכאשר המאורה הזה של דיבור מרים ואהרון בערכת הנבואה של משה רבנו עליו שלום, בערך הראוי לשאר הנביאים, עד שבאה ההתגלות של דבר השם שהודיע להם ולדורות עולם את ההבדל הגדול שביניהם, התוכן החוצץ שהיה אצלם במה שלא הכירו את הרוממות הנשגבה של הצילותה, של הנבואה העליונה המיוחדת רק לאדון הנביאים, יש בה בוודאי איזו סיבה גופנית, איזו סיבה נפשית. הגופנית היא ודאי איזו חציצה מזגית שמנעה מהם עם כל קדושתם לציץ באותו הזיב העליון, המביא את האפשרות להכיר בעליוניות המוחלטה של מקור כל הנבואות והצטיינות המיוחדה שלו. זה המזג גרם איזה מין ארפליות דקה נפשית, עד כדי הבאה להביטוי של הזה של הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. אמנם ודאי בכל מקום שגורם גופני וגורם רוחני נפשי פועלים איזה דבר, יש לדעת מהי הסיבה המוכרה היסודית, אם המזג הגופני הוא הגורם לתכונה הנפשית, או המערכה הנפשית היא הגורמת למזג הגופני. וכאשר העונש שפגע בגוף הטהור של אותה הצדקת מרים עליה שלום, נתפרש, יודעים לנו שהמזג הגופני היה התוכן היסודי של החציצה הנפשית הזאת, שהוא צריכה להביא אור גדול לעולם על ידי הסרתה, באמצעותו של העוני שבא על מרים בצרעתה. ורבי עקיבא אומר שאומנם לא בכל כך הכרעה פעל על אהרון המזג הגופני לידי המעמד הנפשי של המאורע ההוא, כמו שהיה במרים, ושעל כן נאמרו הדברים בעוני שגופני של מרים במפורש, ועל אהרון ברמז. ושם אצל מרים ערך הדבר, וכאן היה באופן מהיר וקצר. אבל מכל מקום הרמז אומר לנו שגם אצל אהרון לא היה אפשר להסתרה הנפשית הזאת, לפי קדושת ערכו, להיות בעקים על ידי איזה מין חציצה מזגית. ובשביל כך דרש, ויחר אף השם במ, וילך, מלמד שאף אהרון הצטרה, דברי רבי עקיבא. טוב, המשך בעזרת השם בפעם הבאה. זו על זה עוד פעם.